כותב רבנו בחיי ככה בפרק א', אמר המחבר, מהות הבחינה היא להתבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערים בנפש, כפי כוח הכרת המבחין. יש הוראה מדויקת מה אדם צריך לעשות בעקבות זה שהוא מבין שיש בחינה בעולם. אולי כדאי לשים את זה שם בכניסה. טוב. נראה לי מטריח לבוא עד אליי, אבל אין בעיה. ההגדרות הללו של בחינה, אומר רבנו וחיי, הן דורשות להתבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערים בנפש כפי כוח הכרת המבחין. יש פה כמה רמות. קודם כל, להתבונן. יש הבדל בין להסתכל ולהתבונן. כשאדם רואה משהו, אז הרבה פעמים הוא רואה אותו בצורה חזותית מבחוץ. וכשאדם מתבונן, הוא מעמיק בו. זו הבנה אחת. הבנה שנייה, שערים בנפש. מתבונן, אז אתה מחפש את חוכמת הבורא בברואים. אתה מחפש את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. דבר שני, שערים בנפש. שערים במשון שער. כשאתה משער משהו, אז אתה נותן לו מידה. תיפגש עם הדבר. עולם הבחינה, שער הבחינה, החינוך לבחון את העולם, הוא הופך את העולם הזה להרבה יותר מעניין. הרבה יותר משמעותי. אין דבר בעולם הזה שנולד כדי שהוא יעבור בלי שום סיבה, כדי שהוא ייעלם, כדי שהוא יימחק. כל דבר בעולם הזה יש לו מטרה, יש לו מהות. לא תמיד נדע לזהות את המהות הזאת, אבל נדע שבעולם הזה יש עומק, יש ביטוי רחב, משמעותי, חשוב, ביחס לאדם ולמפגש של האדם עם עצמו. ולכן כשאדם ניגש אל החיים בצורה כזאת, אז העולם שלו נהיה סוגיה. הוא נהיה אדם מתבונן. ננסה לעסוק במה זה התבוננות במפגש היום. רבנו בכלל מסביר את זה. כי החוכמה, ואם סימניה נחלקים בברואים, היא ביסודה ועיקרה אחת. החוכמה היא מתגלה בהמון המון גוונים, אבל השורש של החוכמה הוא אחד. הוא אחדותי. הוא נותן לזה דוגמה. כמו השמש, אשר היא אחת בעיקרה ובעצמה. ומתחלקת מראות ניצוציה בשמשות הנעשות מן הזכוכית, הלבן, השחור, האדום והירוק. ומשתנה אורה כפי השתנו צבעי הזכוכית. דוגמה ראשונה זה כמו שמש. המקור הוא מקור אחד. הערה היא הערה אחת. אבל שהיא מופיעה, לפי איפה שהיא מופיעה, במה שהיא מופיעה, מתגלים גוונים שונים. ואז אדם חי באיזה סיבוך מסוים. בעולם ככה שעלול לבלבל אותו. כי מצד אחד הוא רואה המון 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 גוונים, שפע של הופעות. ואז הוא יכול לחשוב שהעולם הזה מקרי, בגלל שכמו שיש פה המון המון הופעות שונות, המון גוונים שונים, המון ציורים, ואין שום דבר שמאחד את כל הגוונים הללו, אין שום דבר שמאגד את כל היופי הזה, אז אולי גם החיים שלנו הם כאלה, שיש בהם המון ביטויים, אבל אין משהו מאגד אותם. אז רבנו בכלל אומר, תבין, יש שמש. יש אור שמופיע דרך המון המון פרטים, ואם תחזיק את החשבון הזה, אז כל פרט ופרט בחיים הוא מגלה את האור הזה של השמש. רק תעמיק, אל תסתכל רק על הגוון, תבין איך הגוון הזה נוצר, כמו מים, דוגמה שנייה, וכמים שמשקים מהם הפרדס, שפרחיו שונים זה מזה במראה, שהם נראים עליהם במראהם. כשאדם מסתכל על הפרדס, הוא רואה עוד גוון, ועוד גוון, ועוד גוון, ועוד מבט, אז הוא אומר, טוב, אז הטבע הוא שונה, אז העולם הוא אחר, זה משהו שונה לחלוטין. ושאדם מסתכל על הטבע מתוך מבט אחדותי, מתוך מבט שורשי, אז הוא יודע לזהות כיצד כוחות החיים, כיצד כל ההופעות קשורים למקור אחד. הדוגמאות האלה של רבנו בחיים לא דוגמאות להבחנה, הן דוגמאות לחיים. החיים שלנו הם אחדותיים. הרב לייכר, שליטה, שם שלך מופעה שלמה, הוא היה אומן האחדות הזאת. הוא נשמה אדירה כזאת שידעה לחשוף כל הזמן את האחדות הזאת. המשלים שלו, הדוגמאות, אנחנו צעירים, אנחנו שמענו את הרב לייכר מעט מאוד זמן, אבל השמיעה הזאת היא שינתה חיים, גם לרגע, גם לשעה. הוא אומן שלם של הסברה מאוד 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 עמוקה ביחס למבט הזה, להסתכלות הזאת, ביחס לאחדות ולמקום של האחדות בעולם. אז בכל מיני משלים ודוגמאות הוא הוכיח את האחדות. אז אני זוכר כמעט את כל הדוגמאות. אחת הדוגמאות מאוד היפות זה שכשאדם תולה שערה מהגוף, בטח מי שקרא קצת הספרים, אז בבקשה את המשלים האלה, כשאדם תולש שערה מהגוף, אז כל הגוף זועק. למה? בעולם שלנו, למה אדם זועק? בגלל שזה כואב. כי שערה זה מחובר וניתקת משהו. אבל בעולם של איש אמונה, בעולם שמסתכל על העולם כהרמוני, כאחדותי, אתה לא זועק כי זה כואב לך, אתה זועק בגלל שיש פה איזו מגמה אחדותית בחיים שלך. היא מופיעה בכל פרט ופרט בחיים, ושאתה מנתק ממנה משהו, אז זה מאוד כואב. אני מסביר למה העולם אוהב לשחק כדורגל. למה הוא אוהב לראות את זה? זה משחק מטומטם סך הכל. אתה מגיע לכדור, בועט בו. מכניס שער, לא מכניס שער, עוצרים. כאילו, מה העולם? מה תופס? מה זה מונדיאל? אז שאדם, שהקודש מסתכל על מונדיאל בחיים, אז הוא אומר, העולם משועמם, מטומטם, אין לו תורה. ובגלל שאין לו תורה, אז אין לו נקודה חיים גבוהה. אז הוא עסוק בשטויות, הוא שורף את הזמן על שטויות. אבל לא במבט שלי שמונה. מבט שני שמונה, אם קורה משהו בהמון, אם ההמון תופס אותך במשהו, אז יש פה איזה משהו גדול בפנים. והוא במבט המיוחד שלו צלה לבפנים, היה מסביר מאוד מאוד איזה אחדות יש בקבוצת כדורגל, איזה הרמוניה יש, איך אדם שיודע לבעוט חזק צריך לעמוד במקום מסוים, ואיך אדם שיודע לעשות מהלכים זריזים צריך לעמוד במקום קדימה, ואיך אם אין שותפות בין כולם, אז הכדור לא עובר. העולם שלנו הוא הרמוני, הוא אחדותי. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. האמירה הזאת היא לא חיצונית, השם אחד, יש השם אחד בחיים. האמירה הזאת היא אמירה משנה עולם. זה שהקדוש ברוך הוא השם אחד, ממילא האחדות הזאת מופיעה בכל, בכל החיים. ומי שפוגש אנשים אחדותיים, אנשים אחדותיים, אנשים שהעולם מעניין אותם, העולם ככה הוא מטריד אותם, אנשים גדולים, אנשי קודש, אז המפגש איתם צורב אותו. הוא באמת דוחף אותו להסתכל במבטים כאלה. ממילא גם הסוגיות של הרב לכם, הסוגיות אחרות לגמרי ביחס לאחדות שלהם. זה לא רק איך אתה מסתכל על חיים, זה איך אתה מסתכל על הגמרא, על העולם. אבל לא רק הרב, ותלמידי חכמים, גדולים, משמעותיים. יכולת להסתכל על החיים בצורה אחדותית. זה שכל פרט ופרט מעניין אותך. פה כל פרט ופרט הוא מדבר אליך. זה מה שרבנו בכלל מבקש בשער הבחינה. שמה? שתלמד את העולם הזה. כמו שהשמש מופיעה דרך הרבה גוונים, כמו שהמים מצמיחה המון הופעות, אל תתעסק בהופעות ותחשוב שהן שונות. יש בכולנו, בכולנו, בכולנו הכוונה, ודאי בקהלים הקרובים יותר, איפה שאנחנו נמצאים, במשפחה, בחברים, בשותפות לדרך מסוימת, אבל גם באנושות. ולא רק באנושות, בכל העולם, וחי, צומח, דומה, מדבר, בכל העולם יש נקודה אחדותית אחת. יודעים שהמדע אומר שמי ששר לצמחים, אז הצמחים גדולים יותר מהר. שמעתם על זה. אז איך מוזיקה עוזרת לצמחים לגדול מהר? אז ההבנה הפשוטה, השכלית, אומרת שאם אתה שר לצמחים, אז כנראה גם אתה זוכר כל יום להשקות אותם. והם צמחים מתוך זה שאתה משקה. אבל פשוט שיש קשרים שהם לא רק דרך המים ולא דרך החיים. יחס הוא מגדל. כשאדם מתייחס אל מישהו, אז הוא מגדל אותו. הייתי במפגש של בני תורה, ישב שם תלמיד חכם גדול. אז מישהו העביר הרצאה, והוא התעסק בטלפון הזה. הוא ממש במשפט הראשון שני שלו, אז הוא אמר לו, למרצה, הוא אמר לו, תקשיב, זה לא שאני מתעסק בטלפון. לא הבאתי דף ועט, אז אני מסכם אותך בטלפון שלי. אז המרצה היה כל כך התרגש. הוא אדם שעוסק בבריאות הנפש, ואומר, תקשיב, זה מהפכה. הרגישות הזאת היא לחיים של מישהו אחר. זה חיים אחרים, זה מה שיתקן את העולם. זה מה שיתקן את הכל, כאילו, מה הוא עשה? זה אחדותיות. אחדות זאת אומרת, כל פרט בחיים שלי משפיע. כל פרט בחיים שלי הוא נותן מענה, הוא משפיע על מישהו. ואם אתה חי חיים כאלה, אז החיים שלך מרתקים. הם מלאי מחשבה, הם מלאי התעסקות, הם מלאי השפעה. כל דבר ודבר ודבר בחיים, איך אתה מגיב, איך אתה עושה, איך אתה יוצר. אז זה אדם כלפי עצמו, אבל גם כלפי העולם. העולם הזה יש בו מחשבה אלוקית עמוקה. וכשאדם חושף אותה, אז הוא יודע איך דרכה הוא מתקדם. וזה שער הבחינה, לבחון את העולם. לשער בנפש. לזהות, לנסות לזהות בחיים איך הקדוש ברוך הוא מופיע. על כן, התבונן בבריאות הבורא מקטנם ועד גדולם. אל תחפש דברים גדולים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכוונה זה שכל פרט ופרט הוא קשור לשם. הוא מחובר מהקוטן עד הגודל, והתיישב בנעלם ממך מהם. דווקא איפה תתחפש, איפה תחפש? יש שני מבטים. מבט אחד זה להתבונן, מבט שני זה להתיישב. יש דברים שמיד תראה ותגיד, אך, הקדוש ברוך הוא פה, ויש דברים שתסתכל ותגיד, איפה, מה הקשר בין זה לבין ריבונו של עולם, איך זה מופיע, איך זה מתגלה. ושם אומר רבנו בחיי, אל תתייאש, תתיישב, תתיישב כמו ישיבה. להיכנס לישיבה זה להיות מיושב, להתיישב על איזה תוכן מסוים. תעסוק בזה, בעשר אצבעות, תחפש את זה, תדרוש את זה, מקטנם ועד גולם. תמצאם כאשר סיפרתי לך בעזרת השם. מה סיפרתי לך? שיש חוכמה אלוקית בכל. ובפני שהם מתחלקים בברואים, התחייבנו להתבונן ולחשוב בהם עד שהתיישב עניינם בנפשותינו וינוח ברעיוננו. הדברים האלה מובנים. מחשבות, תובנות, שאלות על הדברים הללו יש? זה מילים פשוטות, אבל המילים הללו, המשפטים הללו, הן יוצרות מהפכה בחיים של אדם. אם אדם מבין שהוא חי חיים של מבט, של עמקות, של צלילה בכל פרט ופרט, אז העולם הזה מלבד זה שהוא מעניין אותו, מלבד זה שהוא מדבר אליו, העולם הזה בצורה עקבית, הוא לומד אותו. אדם נמצא בצורה של למידה מתמדת. הוא עוסק רגע ורגע במפגש עם מחשבה אלוקית. הוא מחפש אותו. אנחנו בבתי המדרש, בישיבות, לומדים סוגיות. יש סוגיות אמוניות, יש סוגיות תלמודיות, סוגיות בשבת, בנשים, בנזיקין. יש הרבה סוגיות בחיים. רבנו בחיים אומר שכל תכלית הסוגיות זה להפוך את החיים שלך לסוגיה. זה לברר מה מניע אותך, למה אתה פועל, למה העולם מופיע בצורה כזאת. זה להתעניין בחיים, העולם הזה הוא לא זול. אבל יש פה סיבוכים, ויש פה קשיים, ויש פה בעיות. אז הקדמנו שכשאדם עוסק בסיבוכים שלו ומונע ממנו לפגש, מונע לעצמו לפגש משם השם, אז הוא לא יכול להתבונן, הוא לא יכול להסתכל, זה לא יחיה אותו, זה לא יגדל את המפגש שלו משם השם. אבל אם אדם, הוא יודע שהאלוקים עשה שירו מלפניו, והעולם הזה מלא טובה אלוקית, אז דבר ראשון שקורה בחיים שלו, זה שהחיים שלו הם לא מקרה. ולהוציא ולעקור את המקרה מהחיים, זה דבר היסודי ביותר שקיים בחיים של מתבונן. מי חינך לעקור את המקרה? כל גדולי ישראל, אנשי אמונה, וביסודם, בראשם אני חושב, המהר"ל. המהר"ל בהרבה מקומות שואל שאלה טובה, שאלה שנראית מאוד מאוד שטחית כזאת מלמעלה, ולפני שהוא נותן תשובה, שצריך להבין למה היא טובה, היא גם שפה ככה מרוחקת, קשה ללמוד מהר"ל, הוא מכתיב דרך. הדרך היא שאם שאלת שאלה, אם התעניינת בעולם הזה, אז זה כבר טוב. אם יש לך שאלות טובות, אז זה כבר מעולה. למה? כי כשאדם שואל שאלות, הוא שואל אותם מתוך ציפייה. הוא מבקש מהעולם הזה את העומק שנמצא בו. ולכן שאלות זה דבר מעולה, בתנאי שאתה זוכר שהעולם הוא לא מקרה. כך כותב המהר"ל. כי אין ספק שכל הדברים הגדולים שהיו בטור מלכה לא היו במקרה. כל הדברים הגדולים אינם במקרה. ציטוט קצר ממהר"ל שחוזר על עצמו בלי סוף. כדי לחיות חיים עמוקים, אדם חייב לעקור ממושגי היומיום שלו את המושג מקרה. למה קרה? ככה. לפעמים אדם אומר, לא ככה, כי ככה זה של ילדים קטנים. אז הוא עושה ככה, הוא חי בחיים של מקריות, ואז הוא טועה מלא, ובשביל להתמודד עם המקרה הזה, אז הוא כל החיים מתנצל. וואי, סליחה, סליחה, וואי, סליחה, סליחה. מישהו מתנצל, אנחנו סולחים לו, זה ברור. אדם מבקש סליחה, אז ודאי שאפשר לסלוח לו. אבל אם אדם מבקש סליחה שני וחמישי, זה אומר שהוא בז לעולם שלו, בז לחיים שלו. הוא לא זהיר, לא זהיר, לא בצד המחושבן, האדק, הוא לא מכבד את ההתנהלות שלו. אם אתה מבקש סליחה על משהו, אז סליחה לא רק אומרת טעות נקודתית על מה שקרה עכשיו. תשובה, הכרת החטא, וידוי וקבלה לעתיד. אתה גם לוקח אחריות שזה לא יקרה מחר. אתה דורש מהחיים שלך שהדברים ייראו בצורה אחרת, בצורה עקרונית שונה ממה שקרה כאן. אתה לומד את החיים פה סוגיה. ואם אדם כל הזמן שגור על הפה, אוף, סליחה, אוף, סליחה, אוף, סליחה, אוף, סליחה, אז קודם כל העולם נקי את זה לגמרי. אין למה לבוא איתו בטענה, מגן משוח בשמן. הוא כל הזמן מבקש סליחה, אז הכל בסדר. אבל אם אדם חי חיים של סליחה, אז הוא לא חי תיקון, הוא חי בעולם מאוד מאוד זול. הוא הסכים בתוך הנפש לעשות פדיחות, לדרוך אחד על השני בלי סוף, ויש לו איזה קלף מנצח, הוא יוציא אותו כל הזמן, מבקש סליחה, החיים הם לא מקרה. אם קרה לך משהו, אם התגלגלת למשהו, תלמד איך הגעת לשם. תתקן, תפעל, תשנה, איך החיים שלך מחר יראו אחרת. אם הגיע לך איזה מחשבה כזאת, איזה תפיסת עולם, איזה התנהלות, איזה טעות, גם אם זה נעלם ממך, גם אם אתה לא יודע מה קרה שם, תתיישב במה שנעלם. הרבה פעמים דברים שנעלמים, אדם אומר, וואי, אין לי מושג, לא יודע מה קרה. ורבן בחיים אומר, זה לגיטימי שלא תדע מה קרה. אבל תשב על זה. יכול להיות שזה שאתה בוחר לשבת על זה עכשיו, לא יהיה תשובות מיד. אבל יעברו כמה שנים, חודשים, תקופה, ופתאום תבין, וואי, זה נקשר לי לעוד משהו. זה מתחבר לי לעוד משהו. אנחנו לא תמיד יודעים שהבחינה שלנו זה מה שאמיתי, אבל התנועה הזאת לבחון את החיים, זה מקום מחבב, זה מקום מדויק. יש, לנקודה הזאת יש ביטוי במאמר חשוב מאוד, שנקרא על במותינו חללים. זה מאמר, כתבתי לכם פה הקדמה, למטה. הסופר עזר, ביקש מהרב זצ"ל לכתוב מאמר על חללי ההתיישבות הראשונה שנורו על ידי גויים. יצאו כמה פועלים לשדה, והערבים הגיעו והרגו, אם אני זוכר, שבעה פועלים. הרב כותב מאמר מיוחד, מאמר ייחודי דרך אגב, חשוב מאוד לפגוש את המאמר הזה, כי זה מאמר שמכנס מאוד מאוד את התפיסה של הרב כלפי הדור. הרב מצד אחד מקרב את הדור, מאמין בו, מצד שני כואב מאוד את החילון שלו, כואב מאוד מאוד את המורכבות שלו. אז יש פה איזה משהו מורכב, תוכחה וצל אמונה גדולה. את המאמר הוא פותח ביחסו העקרוני למציאות. קרה משהו בעם ישראל, אז זה לא קרה סתם. נופל דבר בעם ישראל, זה לא קורה סתם. אם עם ישראל יוצא לרחובות, אם יש בנו איזה פירודיות כזאת גדולה, איזה צעקה, איזה מאבק, שאף פעם לא פגשנו מאז קום המדינה, זה לא בסדר, נעביר, נעשה, יעבור, ייגמר, יאללה, מתי נהיה אחרי. תתיישב בדבר. אם חלילה, חלילה, אנחנו מאבדים זוגות של אחים בעם ישראל, זה לא קורה סתם. זה משהו עובר עלינו. יכול להיות שלא נדע כל כך מהר מה עובר עלינו. לא נדע להסביר. ומי שרץ להסביר הסברות זולות וקטנות, אז זה פוגע בו מאוד. שהוא מסכים להיכנס למחוזות קטנים כאלה. מצד אחד. מצד שני, מי שאומר, טוב, זה מקרה, זה מקרה, אז הוא לא לומד. הרב כותב ככה לעזר. רגילים אנו להתחשב עם כל מחזה טבעי, גם הקטן שבקטנים, המופיע לעינינו מעולם המקיף אותנו בחשבון ודעת. מי זה רגילים אנו? מי שרוצה להיות תלמיד של הרב זצ"ל, זה הרגילות שהוא צריך להרגיל את עצמו. לחשבן את החיים, להיפגש עם העולם מתוך מחשבה בדעת, לחפש יחס חוקי, כלומר, אין לנו תולים אותו החיסיון באיזה מקרה בודד, היוצא מן הכלל, שדבר אין לו עם חוקים איתנים וכלליים. אז אין לנו צריכים להתחשב, כל כך להתחשב עמו, אלא זה הכי קל. הכי קל זה לגלגל כל דבר שאתה פוגש. קרה? לא. במקרה. אם אדם מעלים את המפגש הזה, אז הוא לא פוגש את החיים. בחיים הכוונה, הוא לא פוגש את אלוקים בחיים. אלא מה הדרך הנכונה? אנו זוקפים את כל חיזיון הבא לעינינו על חשבונם של חוקים קבועים. כדמות זריק אחד של עץ גדול, ורב הענפים והשורשים, שרק קצה הוא נגנה לעינינו, ויתרו תמירו עדיין ממנו, אבל ברור אנו יודעים, שאותם החוקים השולטים בקצה השריג, שולטים הם בכל מלוא העץ, מראשית סמרתו, התחתית שורשה, והעץ כולו גם הוא רק חיזיון יחידי, המתגלה מתוך עולם מלא, שחוקיו איתנים הם, רודים בנו מדעתנו ושלא מדעתנו, עד שאנו מחויבים להתחשב עמהם בחשבון חוקי. קרה משהו בעם ישראל, זה לא קורה סתם. קרה משהו בחיים הפרטיים שלי, זה לא קורה סתם. שער הבחינה דורש בראש ובראשונה, בשביל לבחון, אדם חייב לפתח בחיים שלו כלי נפש, שמסלקים את המקרה. האם תמיד יהיה לו תשובות ברורות למה שהוא יודע? לא. אבל קודם כל אין מקרה. כן, איפה אתן מול הדברים הללו?
יש
את הרבה
זה
להתבונן
יותר מדי, שהוא יושב בלוח למשל, ואז הוא יותר מדי...
בטח יש. יש חרדות, יש סטרסים. נרביס זה נקרא, בלשון הפוסקים. ברור, כשאדם חופר, נכון היום מישהו, אתה מדבר איתו יותר מדי? איי, חפרת, תפסיק לחפור. הסלנג הוא ביטוי מאוד מאוד אמיתי להלך נפש. זה נראה שטותי, נראה מטומטם. חז"ל אומרים, פוק חזי, מה עם הדבר? איך העולם מדבר? יש שם מרגליות טובות. כשאדם חופר, אם אתה חופר באדמה, זה לא נורא, אתה תמצא דברים טובים. אם אתה מדבר עם מישהו ואתה מרגיש שאתה חופר, הוא מרגיש שאתה חופר בו, שאתה חופר בבן אדם, קיצור, לא חוויה נעימה. וכמובן זה שאתה הולך למחוזות שהוא לא רוצה שתגיע לשם, אז תעצור. ברור שיש דברים כאלה. החיים חיים על איזונים. רבנו וחי בסוף שער הבחינה יאזן. יגיד שלא תחשוב שאתה יודע הכל ומחפש את הכל. אתה משתדל, בנעימות. ואיפה זה, אין לך תשובה, אז תרפה, תירגע, לך צד אחורה, תנוח, יום תבוא התשובה. ואם לא תבוא התשובה בסוגיה הזאת, זה סוגיות אחרות שיבוא התשובה. זה מסוכן, זה עלול להגיע ליותר מדי, אבל חיים בלי נטייה כזאת זה חיים שטחיים. זה הרבה יותר מסוכן. חיים בלי נטייה כזאת, בלי עולם כזה שמסתכל על החיים ובוחן אותם, אז אדם רץ ממקום למקום, לא מסיק מסקנות, רץ במעגלים, רודף אחרי הזנב שלו, אז עדיין זה יכול להיות. אבל כמו כל דבר גדול, צריך איזונים. האם מי שרואה בציונות הופעת שם השם ומקדש אותה, אין סיכוי שהוא ייפול באהבת החול והתבלבל בין קודש לחול? יש סיכוי. מסוכן, מסוכן מאוד. הרבה יותר מסוכן, לא להתעסק בציונות. אז אנחנו חיים באיזונים. פה רבנו בחי פותח מושג. החיים שלנו הם לא מקרה. כן. זה ברור, זה מובן, איפה זה תופס, איפה זה נכנס, זה פשוט, זה קל, מה, איפה...
בסוף
זה
באמת, כאילו, זה שם המחשבה, זה שם האמונה, כאילו שצריך להם שהכל זה טובה, אבל בסוף, כאילו,
זה לא הכל לטובה פה. שער הבחינה זה לא מבטיח לך שתסתכל על על העולם ותראה טוב. העולם מעלים, העולם נסתר. אתה יכול להיות הרבה כאבים. הפוך, דווקא התעסקות בכאב היא מגדלת הרבה יותר מאשר התעסקות בטוב. טרגדיות הם, ככה כותב הרב, שטרגדיות הם חושפים אצל המשוררים, את הכותבים. כשמישהו רואה משהו כואב, פתאום כל השפע היצירתי שלו נחשף. זה לא טוב או רע, זה אלוקי. העולם הזה הוא אלוקי. אלוקי, הכוונה, תתעניין בו. תתעניין בהפסגות, ותתעניין בכאבים, תבין מה קורה, זה לא קורה סתם. קודם כל, תלמד את העולם, תלמד את החיים. זה לא רק עין טובה. עין טובה זה עוד דבר. הקדוש ברוך הוא טוב, אז תנסה לזהות את המגמה הטובה שנמצאת בחיים. זה באמת קשה. אבל קודם כל נסתכל לכם כסוגיה. כן.
זה לכולם ככה שזה סוגיה נפשות כאן, שיש נפשות שיותר, יש להם את היכולת להיכנס בתוך הוא כאילו קרובות יותר לבחון בצורה עמוקה, ויש נפשות שיותר פשוטות, שזה פחות מתאים להם כאילו כל החיפוש, או שזה כולם.
את שואלת אם האחדות האלוקית היא רלוונטית לכל אדם ואדם, לכל עם ישראל, כן. לא כל אחד יכול לראות אחדות בחיים. איך אנחנו אומרים? ביחס לגויים, התפרדו כל פועל לאב. יש מציאות אנושית שהיא לא רואה את העולם הזה כאחדות, הכל מפורד אצלה, הכל בלגן. אבל עם ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, חושף תנועה, כישרון, לא כל אחד. וגם לא כל אחד שעושה את זה על התחלה מצליח, אבל זה שאדם מכיר את כוחות הנפש שלו, מכיר את הישראליות שבו. מה זה חובת הלבבות? חובת הלבבות זה ספר שחושף לאדם מה זה יהודי. מה הכישרונות הרוחניים שנמצאים בך. כשאדם יודע לזהות את זה, אז זה מלהיב בהתחלה, ואז האש יורדת. אבל אם הוא מתחיל לפתח את זה, כמו בפיזיותרפיה, בשרירים בגוף, כך גם בשרירי הנפש, אם הוא מתחיל לפתח את זה, לעסוק בזה, לעמול בזה, אז הוא מגיע. זה עבודה, זה עמל. שיעור זה שער. אבל אם אדם לוקח את זה לתוך החיים, אז זה מגיע. אין אדם שלא מסוגל לראות את זה. יש, ראינו, יש אנשים שנפלו לסיבוכים, השאיפות, שאפתנים כאלה, זה פרפקציוניזם כזה שמונע ממך להסתגל. יש סיבוכים, אבל ככלל כולם שייכים לזה. וזה עניין של מודעות. בשורש הכל טוב. אבל קודם כל זה רמות. הכל אלוקי. אם אתה תדע לזהות את האלוקי, את הטוב שבאלוקי הזה, זה שאלה. השואה נתנה לנו מדינה. בפה על הכיפק. בכיף, השואה נתנה לנו מדינה. מי שנכנס לתיאורים של השואה, ספרים ככה שחוו את מה שהיה שם, אתה יכול לקרוא את זה ולהגיד, השואה נתנה למדינה, השואה נתנה למדינה, זה לא עוזר, זה שריטה ענקית בנפש. מה עשו לאנשים, מה עשו לילדים. איזה שפלות הגענו לשם. הגלות החזירה אותנו לבנות גאולה. יש מבט בשכל, יש מבט בחוויה. קודם כל, זה שתי רמות. הקדוש ברוך הוא פה נוכח. לראות את הטוב האלוקי ולהחזיק את החשבון, איך הוא פועל טוב, זה עוד קומה. אני חושב שזה קומה טובה, צריך לשאוף לזה, אבל זה שתי קומות. מבינה? קודם כל סוגיה. זה כמו שאדם לומד סוגיה. אדם צריך ללמוד שהייה בשבת, הוא לומד. יש סוגיות שהוא אומר, וואו, הבנתי את הגודל, נעיף אותו, אומר, וואו, זה סוגיה טובה. יש סוגיות ששוברות לו את השיניים, הוא חבול וכואב מאוד, מוציא איזה סיכום ככה בערך שיהיה לסבב הבא, שיקבל אומץ לבנות דברים יותר טוב. ולא תמיד הוא רואה איך זה בנה אותו. אבל הוא עמל, הוא עמל על סוגיה, הוא עמל לבחון את העולם, לבחון את החיים, להבין מה נמצא כאן. את צודקת שטוב השם לכל. והטובה האלוקית מנהלת הכל. לא תמיד אתה תדע לזהות, אבל זה רמות. רמות קודם כל לנסות לזהות את המחשבה האלוקית שנמצאת. המחשבה האלוקית היא לא תמיד מופיעה כטוב ממוקד. לפעמים בתהליכים של חיים יראה טוב. כשאדם מחפש את הטוב, אז הרבה פעמים זה סוגר מפניו את היכולת לבחון. תבחן, קודם כל תבחן. אחרי זה מה התוצאות? הוא לא יכול לדעת. גם אסור לו לחשוב ככה. לית מחשבה תפיסה בכלל. רבנו בחיי לא מסוגל להפוך אותנו לנביאים. הנבואה פסקה. אנחנו רוצים לחזור לשם בעזרת השם בתפילה. אבל רבנו בחיי לא יכול להפוך את האדם למציאות ודאית עם אלוקים. כמו שאדם לומד סוגיה בתורה שבעל פה. דעת אביי ורבה בגמרא. או דעת עזרא ודוד ושלמה בתנ"ך. או בכל אגדתא באשר היא. הוא לא יודע שמה שהוא חושב זה מה שדוד חושב. הוא לא יודע מה שהוא אומר עכשיו בשם רבה, זה מה שרבה עמד לו מול העיניים, נכון? הוא לא יודע, גם אסור לו לחשוב ככה. שהוא אומר את הרצון של הנביא. הוא לומד איזה נבואה בחזקל, זה מה שחזקל חשב. אם הוא חושב ככה, הוא פלופ, הוא בעייתי. הוא לא מבין איך דבר השם מופיע. כשאדם לומד משהו, הוא לומד משהו על פי התובנות שלו, על פי הקליטה שלו. לא התוצאה זה העיקר, הדרישה זה העיקר. החלום לחיות ולהיפגש עם דבר השם. ולכן בהרבה פעמים סוגיות בחיים, הוא מבין משהו עכשיו, עוד 5 שנים הוא מבין אחרת לגמרי. והוא שמח לגמרי בזה שהוא מבין אחרת. כל שלב בחיים, אנחנו לא למחשבה תפיסה בכלל, אנחנו יודעים איך אלוקים נמצא, אנחנו לא יודעים. אנחנו מחפשים איך אלוקים מתגלה אלינו בכלים שלנו. וזה אנחנו שמחים. זו שאלה מאוד טובה. זה עיקרון חשוב. השאר הבחינה זה לא להיות נביא. בוא אני אגיד לכם איך אלוקים מופיע היום ברפורמה תאונות הדרכים, ובשלום עם סעודיה בעזרת השם. זה לא... זה תבניות מחשבה, כיוונים, השערות. השערות שלפי כלי הנפש שלך, זה מה שרבנו בכלל מבקש. שערים בנפשך. המפגש עם אלוקים עובר דרך כלי הנפש שלנו. הוא משתנה, הוא חי, הוא נושם, אבל תתעניין באלוקים דרך העולם. העולם הזה הוא לא לתוהו ורע. הוא לא עזב אלוקים את הארץ חס ושלום. לשבת יצרה, יש פה מחשבה אלוקית. אתה בא רק עם הכלים שלך, אתה משער. ויכול להיות שעוד שנתיים, שלוש, השערה הזאת תהיה אחרת לגמרי, וזה לגיטימי. זה אפילו נחמד, זה נעים. כשאדם מתבגר, הוא חשב איזה כיוון מסוים, ואחרי זה הוא מגיע לכיוון אחר. זה משמח אותו מאוד. לפעמים בחזרות אדם מתגלגל לאיזה סיכום שהוא כתב, ואי שם לפני 15 שנה. אז הוא קורא, הוא צוחק הרבה. איזה חמוד הצוצי כזה, מה הוא כתב, איזה תובנות ואיזה מחשבות. אבל בלי המחשבות הבסיסיות האלה, שום דבר מהעתיד לא היה נבנה. אנחנו בנויים שלבים, חוליות, חוליות, חוליות בחיים. קומה על גבי קומה. מה שיש בנו היום זה המקסימום. אדם מביא את עצמו אל המקסימום, שבעקבות זה, בעזרת השם, עוד 5 שנים יבנה, הנפש לעולם לא תמלא, הוא יבנה מקסימום חדש. ולכן אנחנו לא עסוקים בהגדרת אלוקים, בכלל. בכלל לא. אנחנו עסוקים בהגדרת מציאות אלוקית. לא הכל אלוקים, אלא הכל אלוקי. מה ההבדל? איך האלוקים מופיע לפי הגנים שלנו? מבינה את ההבדל? לא מספיק. אנחנו מנסים להבין את ההופעה האלוקית דרכו. מה הוא נתן, מה הוא תרם. בינו שנות דור ודור, שאדם עומד אחרי 100 שנים של מהלכים, הוא יודע מאוד מאוד לזהות אותם. הרב זצל, 100 שנה מהרב היום. כשהרב זצל היה פה בארץ, אף אחד לא הבין בכלל מה המפעל של היהודי. רב של ארץ ישראל, שאלו מתנגדים מטורפים. ממש. ארבע, שלוש מיטות עבדו פה בארץ ביתר מחירה. הרב הגיע לארץ, רק אמר, בוא נעשה יתר מחירה, שרפו אותו בירושלים. מאבקים, מלחמות, השמצות. המפגש הראשון עם הרב זצ"ל היה, איבדנו את הדרך. אז היה איזה חבורה קרובה שהבינה שיש פה איזה משהו מיוחד. שמרה עליו, הגנה עליו, הייתה איתו. להבין אותו גם היה מורכב. כמה תלמידים היה לרב בישיבה המרכזית העולמית. יש אומרים שהוא חיפש מניין לתפילות מלכה וערבית. הוא חיפש, הם חיפשו. זה לא, דבר גדול לא צומח ביום אחד. היום 100 שנה אחרי אנחנו יודעים מה הרב זצ"ל זרה. הרב זרה את מדינת ישראל. יש פוסט, הציונות מאבדת גובה, הציונות החילונית, שבאה לכאן בגלל מקלט בטוח, בגלל כל מיני תובנות. אריק שרון יצר התנתקות. זה שרדף אחרי פיסות אדמה. הוא שרף את הארץ הזאת, הוא איבד את הכל, החול מתבלה. ודווקא אותה הריגה מיוחדת שבנתה את צורת התחייה בפסקאות שאף אחד לא הבין אותם כמעט לפני 100 שנה. כמה תלמידים היה לרב זצ"ל? 7? 5? דווקא התורה הזאת שמתעכלת עם הדורות, היא נהיית נכסי צון ברזל של כל ציבור. אין להם ישיבה אחת בארץ, היא ישיבה שהיא לא מחזיקה ברב זצ"ל. מה לומדים אצלכם? הרב קוק, ברור. אף אחד לא יכול לדבר על התחייה הזאת. זה תובנות. מי שעמד שם הבין תובנות מסוימות. מי שעומד 30 שנה אחר כך, תובנות חדשות. כן, זה אלוקים, לפי הכלים שלנו, לפי השעה והזמן. אנחנו אף פעם לא מגדירים אותו. אף פעם לא מחפשים להגדיר את המציאות האלוקית. לעת מחשבה, תפיסה בכלל. סיבוכים הכי גדולים נוצרו מאנשים שחשבו שאלוקים נמצא בכיס שלהם, חס ושלום. אין לנו הגדרה באלוקים. אנחנו יודעים להגדיר את המפגש שלנו עם אלוקים, וזה קריטי. כי בלי המפגש הזה, אז אדם הוא מרוחק מאוד, וזה שער הבחינה. לבחון את העולם לפי הכלים שלך. מה לא מובן? מה שאני מבינה כרגע, זה מה שאני רואה. לפי מה שאני רואה ככה. זה מה שקרה. זה לא האמת האלוקית, האבסטרקטית, המוחלטת, נאמר למשה מסיני. זה מה שאני מבין כרגע. ולכן, לכן אפשר להבין אחרת ממני. לכן אני אשמח לשמוע מחשבות אחרות. את ואי בסופה. תראה איך אתה רואה, איך אני רואה, נלמד אחד מהשני. חברותה על החיים, על העולם. אם האמת האלוקית נמצאת אצלך, אז מי זה מבלבל את המוח ומעיז להגיד אחרת ממני? זה גם קצת בעיות באף, בעיות גדולות. זה יוצר גיא וזה יוצר מציאות מורכבת מאוד שאדם חושב שהכל נמצא אצלו בכיס. אבל אם אדם מבין שהעולם האלוקי הוא רחב, הוא גדול, וכשם שפרצופים שונים, מציאות שונה, זה לא ליברליות, יש אמת אחת, אבל האמת הזאת מופיעה דרך כלים שונים. אז הוא מתמסר לאמת שלו, מתוך מחשבה והכרה שיש אמיתות אחרות. מבינה את הפעם? השאלות טובות. בסדר? אז חוץ ממקרה נחשף כלי שני, שחשוב מאוד מאוד לעסוק בו, זה נקרא התבוננות. מה זה להתבונן? הרב באורות הקודש מחנך למצב של הסתכלות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא נמשיך בו פעם הבאה, אבל אני חושב שכמו כל פסקה ברב, אבל במיוחד פה, אני חושב ששער הבחינה מאוד מחנך לזה. ההתבוננות הזאת זה דבר שמשנה חיים. כותב הרב ככה, לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות, מרגישים עייפות. למה? למה אדם נהיה עייף מתוך המון 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 שטף של מדע, של ידיעות? למה? הבא מצד שאין מניחים רווח של התבוננות בין כל גילוי רוחני. לעכל יפה את ההופעה, בתבונה שכלית מנתחת, בהתקבלות רצונית, מידותית, ומטשטשים בזה את גבולי ההורים. זו פסקה ששייכת מאוד 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 לתקופה של לימוד תורה, של התכנסות בבית מדרש בשנה שאתם נמצאים, אבל זו תקופה שנמצאת תמיד בחיים, במיוחד בדור שלנו. אנחנו כל הזמן בחיים שטופי מידע. כל הזמן, כשאדם מסתכל בחיים, בחלון ובכל מקום שהוא גם פה, יש פה המון 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 מידע. המון המון ידיעות, ידיעות שכל פרט ופרט נושא בתוכו. ידיעות שהמרחב הזה של החדר, של הספריות, הציורים היפים, כל דבר פה מלא 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 ידיעות, מלא מלא מידע. ואדם הוא שטוף מידע כל הזמן. כל הזמן הוא מקבל מידע, 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 מידע. ויש מצב שמידע, למרות שהוא טוב, למרות שהוא דעת, ולמרות שסיוע של האדם זה בדעת, יש מצב שהידיעות הללו לא ישרתו את האדם, אלא הפוך, הם יעיפו אותו. למה? כי הוא לא באמת עסוק בלקלוט אותם. עוד ידיעה, ועוד ידיעה, ועוד ידיעה. זה מכביד עליו. הוא לא נהיה רחב, הוא נהיה עייף. למה? כי ידיעה בצד האמיתי של החיים היא מסוגלת לשנות עולם. כשאדם נכנס לשיעור, אמונה, אז הוא צריך בנפש, אם הוא בא לשיעור עם כל הלב, להביא איתו נעלי הליכה גבוהות, נוחות, איזה תרמיל, ככה טוב, עם מערכת גב, הרבה מים, ציוד. כי כל שיעור הוא שער, הוא מסוגל להוציא את האדם למסע. אם הוא ישתח את הלב ואת האוזניים, כל שיעור הוא כזה. והידיעות ממילא, מצד האמיתי, הן מסוגלות לשנות חיים. ושאדם פוגש כל הזמן מידע, עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה, אז מה הוא עושה עם כל המידע הזה? הוא שומע דברים נפלאים, הוא נמצא בתוך עולם מדעי כל הזמן. אז מה הוא עושה עם כל הידיעות האלה? אז אם אדם עושה את זה לזמן קצוב, הוא פוגש המון 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 ידיעות, הוא מכניס אותם למחסנים, ואז בחיים שלמים הוא זורע אותם על הכיפק. אז הוא נמצא מקום טוב. אם אדם נמצא 5 שנים בבית מדרש, וכל הזמן בידע, וכל הזמן בידיעות, וכל הזמן בתובנות, 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 אז עלול להיווצר איזו חולשה כזאת, שהוא שומע המון המון דברים, הוא יודע לדבר על המון המון דברים, אבל הוא לא יודע לקחת את הדברים האלה ולבנות איתם חיים. זה נמצא לגמרי בחוץ ממנו. והיו גדולי עולם, לא עלינו, שידעו לדבר תורה בצורה מבריקה, אבל כל התורה הייתה מהשפה ולחוץ. אחד מהם החריב את בית ישראל, קראו לו דואג האדומי. הוא ידע תורה, גאון בתורה. הוא ידע לקשור טילי טילים של הלכות במגדל פורח באוויר. מה זה מגדל פורח באוויר? הוא ידע לדרוש למה האות למד, חלק מהפירושים, למה האות למד היא גבוהה מכל האותיות. למה יש לה ראש כזה למעלה האותיות? יש להם חוכמה גדולה מאוד. הרב זצ"ל כתב חוברת מסובכת, נקראת רש מילין. הוא לקח כל אות והסביר מה נמצא בה. ודואג האדומי ידע בלמד הזאת לכתוב דברים מאוד גדולים, אבל כיוון שלא היה בו יראת שמיים, כל התורה שלו הייתה מהשפה ולחוץ, היא לא הייתה קשורה בכלל לחיים, ולכן התגלגל לידו. טעות כל כך גדולה, הוא רצח עיר שלמה של כהנים, הוא פגע בכלל ישראל, עד שהיה צריך להרוג אותו, היה צריך לפגוע בתלמיד חכם גדול כזה. זו מציאות מטורפת, מציאות מאוד מאוד בעייתית של תורה גדולה שלא פעלה. תורה לוודאי לא עוזרת. היא עוזרת, הכל מתחיל מתורה, אבל, אומר הרב, צריך להניח רווח בין הלימודים, בין המדעים, של התבוננות בין כל גילוי רוחני. בשפה שאני חושב להגדיר את זה, זה זמן של עיכול תכנים. אדם חייב לצב לעצמו זמן, לתת לעצמו זמן בתוך הלמידה, שהוא לוקח את התכנים ומתבונן בהם. לא רק וואו איזה שיעור יפה, אלא לנסות לצאת עם איזה שהוא הגד, אפשר גם 5 הגדים, שיצאו מההגד הזה, מהעולם הזה שפגשתי, עם הידיעות החדשות האלה לחיים. זה שלב ראשון. והשלב השני, אחרי הידיעה השכלית, זה להתבונן בהגד הזה, לנסות להבין מה יש בו, מה עומד מאחוריו, מה מונח מאחורי התובנה הזאת. כל מדע הוא בא לשנות חיים. ואם אדם יודע שיש איזו ידיעה, החיים הם לא מקרה, אמרנו, בסדר. אז זה כתוב במערל, זה כתוב על במותינו חללים, שר כוח לגדולי העולם שחשפו את זה. אם אדם לוקח את זה כהגד ועוסק בזה מעבר לשיעורים הללו שמפציצים אותו ידיעות. וזה תורה, תורה זה להפציץ את העולם בידע. תורה, מלשון הוראה, ידע שיטתי שמוביל את העולם למקום חדש. אבל בשביל שהאדם יוכל להיבנות מהתורה הזאת, הוא חייב להתבונן על הדברים. נתבונש לזה כמה היבטים. היבט הראשון, איפה זה מופיע בחיים, איפה אני רואה את זה מחוץ לשיעור, במה זה מתגלה. היבט שני חשוב, מה אני רותם את עצמי, איך זה נראה, מה בי מתבונן במבט החדש הזה. איפה אני אל מול התובנות הללו, לאן אותי זה לוקח, לאן אותי זה מרומם, מה זה עושה בתוכי. לא בתוך הוראה מעשית, פרקטית, אני מחר נראה ככה, כי הנפש לא עובדת ככה, בהפעלת שרירים. אלא מתוך שתילת רעיונות, מחשבות. להתבונן זה להבין כיצד המדע הוא מתורגם. אנחנו חיים בדור שמלא ידיעות. מלא מלא מדע, מלא 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 מדע. ולכן גם לא עם כל מדע אדם רוצה להיפגש. יש מדע שהוא שורט הנפש, יש מדע שעושה ממש לא טוב לחיים. לא עם כל דבר אדם רוצה להיפגש, לא עם כל ידיעה אדם רוצה לבוא במגע. אדם רוצה להיפגש עם תבניות מאוד מאוד מסוימות, יש דברים שמגדלים אותו, יש דברים שפוגעים בו. ולעמוד על מול ידיעות וליצור התבוננות, אז זה יוצר עושר למפגש הזה עם המדע. איך נקראת ההתבוננות הזאת במילים חדות? זה נקרא ביטול תורה. אדם חייב לבטל תורה בשביל שהתורה הזאת תיקלט בו. הוא לא יכול כל הזמן בלקבל ולקבל ולקבל ולדעת ולדעת ולדעת. אז אולי מבחינה תודעתית, מדעית, בשכל שלו משהו מתרחב, אבל בחיים ובקליטת הדברים הוא נמצא במקום אחר לגמרי. הוא נמצא במקום שונה לחלוטין. ולכן יש לו אחריות לעצור את הידיעות, לעצור אותם, במיוחד בשנה אינטנסיבית כזאת. העצירה הזאת היא לא צריכה להיות לשלושה סדרים, יום חופש. אני לומד 4 ימים ויום אחד אני הולך לחפש את עצמי איפשהו. לא, זה יכול להיות 10 דקות שאדם שם לעצמו על קפה ביום, 5 דקות לפני שאדם נרדם בלילה. איזה חברותה, זה החברותות הכי גדולות. עם איזה שיח משותף, בחבורה, עם חבר קרוב, חברה קרובה, שבו לוקחים תובנות, לוקחים את ההגיונות והופכים אותם לקשרי חיים. המורכבות הכי גדולה של בית מדרש זה שהתורה נשארת בקלסרים, שהתורה נשארת בספרים. יש מלא ספרות. ספרות, יש הבדל אדיר בין לפגוש תלמיד חכם בספר לפגוש תלמיד חכם בשיעור. הבדל אדיר לחלוטין. תובנות שכליות שנקשרות באשר לבין דמות חיה, איפה נפקא מינה בזה? בשאלות שקיימות בשיעור. דיברנו על זה פעם. השאלות שקיימות בשיעור זה דבר שהוא מהותי מאוד, ונפגש מעבר לתובנות השכליות, במקום של העיכול של התוכן, שנסות להבין איפה זה נמצא, מה עומד מאחורי הדברים. זה דבר שהוא מאוד משמעותי. יש לימוד ויש שימוש תלמידי חכמים. מהרש"א כותב שכשאדם לומד ממישהו תורה, אז הוא רואה את השכל שלו. אבל כשהוא משמש את תלמיד חכם בתורה, הוא רואה אותו. הוא רואה את הרב, הוא רואה את התורה של הרב. זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. העולם מאוד מאוד מעריך את הרב אריה לוי, דמויות כאלה. דוגמה, הרב אריה לוי. כל מקום שתגיד הרב אריה לוי, תקבל חיוך. אנשים עם כיפה, בלי כיפה, הרב אריה לוי, איזה דמות כזאת שפתחה את כל השערים. למה? כי ראו בתורה. לא ראו בה רק אביי ורבה, למרות שהכל מתחיל מאביי ורבה. אבל ראו איך אביי ורבה משנים את החיים כאן. משנים את העולם כאן. זה מה שהרב מבקש לילד מתוך התבניות המחשבתיות. התבוננות בין כל גילוי רוחני, צריך לשים רווחים, עצירות, לעצור עם הלימוד, כדי שכל גילוי רוחני הוא יעכל יפה את ההופעה. הופעה, רוח מופיעה בפנים. כשאדם נושם, הוא לוקח רוח ומכניס אותה אל תוכו. אבל כשאדם מדבר על הופעה, הוא מדבר על כבר משהו שנמצא בחוץ. הופעה זה כבר גילוי. בתבונה שכלית מנתחת, הוא לוקח את השורשים, את הזרעים הללו, והוא מגדל אותם, ובהתקבלות רצונית, אם אדם לוקח את המדע, מנסה להבין איפה ההופעה שלו, בניתוח שכלי, ואז ממילא בקבלה רצונית, השכל הזה הופך מאמירות יפות, אמירות כלליות, גדולות, מעניינות. הנה, יש פה כל מיני, העולם חי כל הזמן באמירות גדולות, מעניינות. וזו הסכנה הכי גדולה של אנשים גדולים. אתם יודעים, הרב זצ"ל, הוא כתב דברים מאוד שיריים, פואטיים כאלה, ליריים, והם באמת מרוממים. בן אדם מלא למעלה, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרישה. זה דבר יפה להיפגש עם המציאות הליריות הזאת. אבל שזה הופך להיות שופר בבני עקיבא, שזה מקסים שבני עקיבא מסמן את מטרות כאלה, לא משנה, בכל תנועת נוער, זה מקסים. אבל זה עלול לטשטש את זה שזה תורה. מה ההבדל בין תורה לבין שופר? שזה לא, תורה, הכוונה זה שלא תגיד את זה וזה יפעל. תורה זה אומר שיש פה שיטה, דרך, ואתה נדרש לחשוף את השיטה הזאת, להתבונן עליה, לזרוע תובנות בחיים, לשים אותן מתוך החיים, ומתוך התבוננות, לחקור, לברר, להפוך את החיים שלך לסוגיה נעימה, לא עצבנית ולא חרדתית, וזה נכון שצריך, וצריך להיזהר, ולא כל האמת אצלי. אבל לנסות להבין מה עומד מאחורי כיוון כזה, מחשבה כזאת. אם אדם מצליח, הוא מיילד רצון ממדע. מה ההבדל בין רצון ממדע? הוא לא רק יודע מה נמצא פה, אלא הוא רוצה במה שנמצא פה. הוא מיילד מידות, וזה מטשטש את גבולי ההורים. אם אדם לא עושה את זה, אז כל האור כל הזמן מציף אותו, ואז הוא לא יודע להיפגש עם זה. ולכן אדם חייב לייצר בעולם שלו התבוננות. לפעמים לוקחים את הממד הזה של התבוננות לעולם החסידי. התבודדות, התבוננות, ככה, לדברים כאלה שהם נשמעים לפעמים קיצוניים כאלה. הרב כותב שאנחנו נמצאים 100 שנה אחרי הבשט והגרא, ואנחנו צריכים להשתמש בהכל, בכל הכלים שנמצאים. ברב יש מלא מזה. מלא מזה. רב נחמן כתב על צעקה, שאדם צריך לצעוק, כי צעקה כזאת זה מבהירה אותו. הרב גם כתב על זה, לקח את זה. יש באחרוני הדורות, האחרונים, לוקחים את כל האמיתות שהיו בכולם ומשתמשים בזה, והתבוננות זה דבר חשוב מאוד מאוד. אז אדם שחי חיים כאלה, אז הוא חי חיים עמוקים. אז מה, הוא יודע הכל ויודע מתי ותמיד? לא. ואם הוא חושב שהוא יודע תמיד הכל, אז יש לו בעיה, ואז החיים שלו נהיים מאוד מאוד תקועים, כי אם הוא לא יודע, הוא לא זד. יש זרימה, יש טבעיות, יש בריאות. אבל יש בתוך הבריאות והזרימה הזאת, יש גם זמן ביום שבו אדם עסוק בלהתבונן, בלהעמיק. וזה מה שרבנו בחיים מבקש. התבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים, שערם בנפש, כפי כוח הכרת המבחין. מה אכפת לך איך הוא מבחין? איך הוא מבחין? כפי הכוח שלך. תהפוך את החיים מחיים של מקרה, מחיים של זרימה, דבר שהוא זורם, כל הזמן זורם מגבוה לנמוך. לחיים של הכרה, לחיים של התעניינות. ומי שחושב שבכל סוגיה שהוא לומד, אז יש לו את כל התשובות, אז הוא לא יודע איך נראות סוגיות. סוגיה, הרבה פעמים יש בה איזה משהו שהוא מורכב, שהוא קשה. ותמיד יש סימני שאלה, ולאט לאט אם החיים מתפתחים עם הסוגיות. אז לאט לאט זה צומח. דברים מובנים, שאלות. ננסה לעסוק בפעם הבאה, בהגדרה למה הבינה הזאת, ההתבוננות הזאת, זה כוח שמי שמביא אותו לעולם זה דווקא נשים. בעזרת השם, יום טוב.